השנה היא 1943. היישוב היהודי בארץ ישראל מתחיל להיות מודע למה שמתחולל באירופה, לשואה הנוראית שבאה שם על היהודים. שי עגנון, שמחובר לתרבות הגרמנית, שבילה את שנות ההתבגרות המקצועית שלו בגרמניה, עובר שבר קשה. נדמה שכל היסודות הרוחניים שלו בוגדים בו. העם הגרמני התרבותי הפך להיות רוצח מטורף, והאלוהים, שבו עם ישראל שם את מבטחו תמיד, האלוהים הזה מסתתר. על הרקע הזה כותב עגנון את הסיפור האדונית והרוחל, שהתפרסם בקובץ שיועד למתנדבי היישוב העברי שנלחמו במסגרת הצבא הבריטי. שי עגנון בעברית.
מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית.
קוראים עגנון עם איציק פרנפס. האדונית והרוכל. רוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים. יום אחד נזדמן לשדה יער, רחוק מן היישוב. ראה בית עומד יחידי. בא ועמד לפני הדלת והכריז על סחורתו. יצאה אדונית אחת ואמרה, מה אתה מבקש כאן יהודי? שכה וברכה ואמר לה, שמה צריכה דבר מדברים נעים אלו שיש לי? הוריד את קופתו מעל כתפיו והציע לה כל מיני סחורה. אמר לו, איני צריכה לך ולסחורתך. אמר לה, ביתי וראי, שמה אף על פי כן, הרי לולאות והרי טבעות והרי מטפחות והרי סדינים וסבון ומיני תמרוקים שהשרות משתמשות בהם. נסתכלה שעה קלה בקופתו והקמה עיניה ממנו ואמרה, אין כאן כלום, כלך ולך. חזר והשתחווה לפניה והוציא דברים מן הקופה והציע לה ואמר, תני עינייך גברתי ואל תאמרי אין כאן כלום, שמה דבר זה רצוי לך או שמה חפץ נאה זה ימצא חן בעינייך. בבקשה ממך גברתי, הביתי וראי. כפפה עצמה כלפי קופתו ופשפשה קצת כאן וקצת כאן, ראתה סכין של ציידים. נתנה לו דמיה וחזרה לביתה. טען את קופתו על כתפיו והלך לו. רוכל יהודי, בית בודד ביער, ומכל מה שיש בתיבה שלו, האדונית מתעניינת דווקא בסכין של ציידים. כמו שאומרים, what can go wrong? ובכל זאת, הרוכל המסכן הזה מנסה ואף מצליח לסדר לעצמו לינה וארוחת בוקר. למחר התחילו גשמים חדשים יורדים. הביט הרוכל לחוץ והביט בפני בעלת הבית מי מוכן לרחם עליו תחילה. בעלת הבית ישבה מחובצת ושתקה ושעמום גדול יצא מכלי הבית. קרני החיות שבקטלים נתעטפו עדים וריח כריח בשר חי נדף מהן. אם משום שביקשה להפיג את השעמום שבלב, ואם משום שנתגלגלו רחמיה עליו, על אותו בחור שצריך ללכת בגשמים ובביצה, אם משום זה ואם משום זה, התחילה האדונית מדברת עמו. על מה דיברה ועל מה לא דיברה, על הגשמים שאינם פוסקים, ועל הרוחות שמנשבות בלא הפסק, ועל הדרכים שמתקלקלות והולכות, ועל התבועה שעשויה להירכב, וכן כל כיוצא בזה. הודעה להרוכל בליבו על כל דיבור ודיבור, שכל דיבור ודיבור נותן לו עקבה בבית, ואינו צריך לטלטל עצמו בדרכים, בגשם ובקור ובסערה. ואף היא הייתה מרוצה שיש כאן נפש חיה. נטלה לה כלי שריגה ואמרה לו שב. ישב לפניה וסיפר דברים על שרים ושרות, אדונים ואדונות, על כל מה שידע ועל כל מה שרצוי היה לה לשמוע. בין כך לכך נתקרבו זה לזה, אמר לה, גברתי יושבת גלמודה, כלום אין לה בעל או ידיד ורע? ודאי יש כאן שרים רבים ונכבדים שמבקשים קרבתה של אדונית נאה שכמותה. אמרה לו, היה לי בעל. נתענח הרוכל ואמר, והוא מת. אמרה לו, לא, כי אלא נהרג. נתענח הרוכל על בעלה שנהרג ושאל כיצד נהרג. אמרה לו, אם השוטרים אינם יודעים, אתה מבקש לדעת. מה אכפת לך באיזו מיטה נהרג? אם חיה רעה אכלת הוא? או אם נשחט בסכין, הלא אף אתה מוכר סכינים שאפשר לשחוט בהם אדם. זה יפה איך שעגנון מוסיף לנו כאן את המרכיב מבשר הרע של ריח בשר חי שנודף מהקרניים שתלויות על הקירות, זכר למסעות ציד מוצלחים מהעבר. ועוד יותר יפה השימוש שלו בביטוי חיה רעה אכלתהו. ספר בראשית מסופר על האחים שחוזרים ממצרים אל יעקב, והם חוזרים בלי יוסף. ויעקב שמכיר את קטונת הפסים שהם מביאים אליו, אומר, חיה רעה אכלתהו, טרוף טורף יוסף. ומאוחר יותר אכן ילמד ששמו של האוכל הוא יוסף, ואכן אנו נמצאים באיזשהו מסע צייד במחיצת חיה טורפת, אבל נכון לעכשיו האוכל יוסף עדיין לא חושד, ומנגד הפיתויים של האדונית עובדים היטב. נשמע. נשתייר הרוכל אצל האדונית. לא ברפת הישנה ולא בחדר של כלים ישנים שיצאו מכלל תשמיש, אלא דר היה בחדרה של האדונית, ובמיטתו של בעלה היה ישן, והיא הייתה משמשת לפניו כאילו הוא אדוניה. בכל יום התקינה לו סעודה מכל אשר היה לה בבית ובשדה, כל אוף טוב וכל אוף שמן. ואם צלתה לו בשר בחמאה, לא משך ידו ממנו. בראשונה, כשהיה ראה אותה מולקת ראש אוף, היה מזדעזע. אחר כך היה אוכל ומוצץ אפילו את העצמות כדרך קלי עולם, שבתחילה אין רוצים לעבור עבירה, ואחר כך עושים כל עבירות שבעולם לתאבון. אישה ובנים לא היו לו ולא היה לו על מי התגעגע. ובכן, היה דר עם אותה אדונית. פשט בגדי רוכל ולבש בגדי חירות ונתחבר לאנשי המקום עד שהיה כאחד מהם. האדונית לא נתנה לו להתייגע לא בבית ולא בשדה. אדרבה, הטילה על עצמה כל עבודה ופינקתו במאכלים ובמשקעות, ואם קנטרה אותו ביום, קנטרה אותו ביום, הראתה לו חיבה בלילה. כדרך אנשים שפעמים אין כך ופעמים אין כך. כך יצא חודש ושני חודשים, עד שהתחיל שוכח שהוא רוכל אני והיא אדונית, ואף היא שכחה שהוא יהודי וכן כל כיוצא בזה. האוכל שלנו הסתדר בחיים. בית חם ויבש, במקום נדודים ביערות ובביצות. אוכל טוב, סקס עם האדונית, הוא לא יודע איך זכה בכל הטוב הזה. אז מה אם היא לא מקפידה על כשרות? הבשר מבושל בחמאה ולא נראה שהיא שוחטת בהקפדה יתרה, אבל גם נראה שהוא שכח שהוא בעצם יהודי. פעם אחת אמר לה, מה זה הלני? זה כמה חודשים אני יושב עםך ואיני רואה אותך לא אוכלת ולא שותה. כלום אבוס עשית לך בתוך מעיים? אמרה לו, מה אכפת לך אם אני אוכלת ושותה, אם איני אוכלת ושותה? די לך שאתה אינך חסר עם מכלום ומזנותיך מצויים בכל עת. אמר לה, אמת שאני אוכל ושותה ומזונותיי מצויים יותר מבכל הימים. אף על פי כן מתאווה אני לדעת מאיכן את מתפרנסת ומאיכן את ניזונת. על שולחן אחד עם מי אין את צועדת, ואף מחוץ לשולחן לא ראיתי אותך לא אוכלת ולא שותה. אפשר יש מתקיים בלא אכילה ושתייה? חייכה אלני ואמרה, מבקש אתה לדעת מה אני אוכלת ומה אני שותה? דם אנשים אני שותה ובשר אדם אני אוכלת. אם שהיא מדברת חיבקה אותו בכל כוחה, והניחה שפתיה על שפתיו ומצצה ואמרה, מימי לא ציירתי לי שבשרו של יהודי מתוק כל כך. נשוק אותי עורבי, נשוק אותי נשרי, נשיקותיך מתוקות מכל נשיקות שבעולם. נשק לה וירר בליבו, דברי פיוטין הן, שדרכן של שרות לומר בשעה שהן מחבבות את בעליהן. ואפי חזרה ונשקה לו ואמרה, יוסף, בראשונה כשהראית את עצמך לפניי, רציתי לשסות בך את הכלבה, ועכשיו אני עצמי נושכת אותך ככלבה מטורפת, עד שאני חוששת שלא תצא מידי חי, הופ, פגרי המתוק שלי. כך היו מוציאים את ימיהם באהבה וחיבה, ושום דבר שבעולם לא ירבב את עסקיהם. אבל אותו דבר היה נוקב בליבו של הרוכל. דרים הם כאחד, בבית אחד, בחדר אחד, ומיטתה סמוכה למיטתו, וכל שיש לה נתנה בידו, חוץ מן הלחם שאינה אוכלת עמו על שולחן אחד. עד איכן, עד שאינה תואמת כלום מכל התבשילים שהיא מתקינה לו. מאחר שאותו דבר היה נוקב בליבו, היה חוזר ושואל. אמרה לו, כל המרבה לשאול, מעמיק לו שאול. שמח פגרי המתוק על מה שניתן לך, ואל תשאל שאלות שאין עליהן תשובה. טוב, כאן, אצל עגנון, כל אותות העזרה כבר מהבהבים. שמה של האדונית הוא הלני, שזה יזכור ברור לתרבות ההלניסטית, שמייצגת את הגויים כולם. יוסף המקראי, היה בסיטואציה דומה לזו, כשאשת פוטיפר, השר המצרי, ניסתה לפתות אותו. גם היא הציעה מחסדיה למי שהיה באותו זמן עבד בביתה. ההבדל הוא שיוסף המקראי נשאר נאמן לאמונתו. בתחילה הוא שילם על כך וישב בכלא, כשהיא העלילה עליו עלילות שווא, אבל לבסוף הדברים הסתדרו. לעומתו, יוסף, הרוכל שלנו, קיפל את כל אמונותיו ונפל בקסמיה של אלני, למרות שהיא עצמה מזהירה אותו שהוא לא יצא חי מהעניין הזה. כשאלני אומרת לו, כל המרבה לשאול מעמיק לו שאול, אגנון מהדהד את ספר משלי. שם פרק זין מוקדש להזהרה, להזהיר את הקורא מקסמם של נשים זרות. בוא נקרא כמה שורות מהפרק המעניין הזה. אמור לחוכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא. לשומרך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. והאישה הנוכריה, האישה הזרה הזאת, אכן יודעת לפתות. תקשיבו. נפתי משכבי, מור אוהלים וכינמון. לך נרווה דודים עד הבוקר נתעלסה באהבים. כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. טוב, אז נראה פיתוי די גדול לאותו מאזין של משלי פרק זין, אבל משלי כמובן מסיים את הפרק הזה בהזהרה. אל ישת אל דרכיה ליבך, אל תתה בנתיביותיה, כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי מוות. דרכי שאול ביתה, בדיוק כמו אצל האדונית. מקודם, נדמה היה שגם האדונית הלני וגם יוסף הרוכל שכחו מהבדלי הדתות ביניהם. אבל ככל שעובר הזמן ברור שהוא אולי שכח, אבל היא לא. כשהיא סופרת את כל הבעלים שלה שנפטרו, והיא לא מסתפקת באצבעות של יד אחת, היא אומרת אחר כך לרוכל. אמרה לו, חביבי שלי, מאמין אתה באלוהים? נתענך ואמר, כלום אפשר שלא להאמין באלוהים? אמרה לו, לא יהודי אתה? נתענך ואמר, כן, יהודי אני. אמרה לו, הרי היהודים אינם מאמינים באלוהים, שאילו האמינו בו לא היו רוצחים אותו. אבל אם אתה מאמין באלוהים, יתפלל עליך שלא יהיה סופך כסופם. כסופם של מי? כסופם של אותם ששאלת עליהם. של בעלייך? של בעליי. מה היה סופם? ענתה אלני ואמרה לו, אם אין אתה מבין, אין כדאי לדבר עמך. אם שהיא מדברת, נסתכלה בגרונו, ועיניה הכחולות הבהיקו כלהב של סכין חדשה. עיניה הכחולות הבהיקו כלהב של סכין חדשה. יש משהו יותר גרמני מזה? הקטע הבא יהיה מוכר לכל מי שאי פעם התחיל דיאטה. יוסף הרוכל מגיע סוף סוף למסקנה שהוא חייב לעזוב. יש כאן תוכניות לא ברורות של אלני, אבל בוודאי שיש להן איזשהו גוון רצחני. חייבים לצאת מפה. יש כאן איבה על בסיס דתי גם. חייבים ללכת. אבל איבריו התחילו דוממים, כאילו איבדו כוח שליטתם. כנגדם התחילו מחשבותיו מתגברות והולכות. אמר לעצמו, אעמוד ואתול קופתי ואלך לי. כיוון שביקש ללכת, נתרשלו איבריו יותר. שוב נשמע כל רגליה של אלני, כיוון שדממו רגליה נשמע כל נקישת הכלים וריח של תבשיל. התחיל הרוכל חוזר ומהרהר, עלה להסתלק וללכת מכאן. אם לא עכשיו, הרי למחר בבוקר. כן, כמו בדיאטה. צריך להתחיל מיד, נתחיל מחר בבוקר. או בסוף השבוע, או אחרי החגים. מי לא היה שם בעצם? בקיצור, למרות שהוא יודע שהוא צריך ללכת והוא החליט ללכת, הוא נשאר. לילה אחד ישב לסעוד. הביאה לו אלני את התבשיל. עלה ריח פיה כריח אדם רעב. יקם את פיו. הרגישה בדבר ואמרה לו, מפני מה אתה מעקם את פיך? אמר, הוא לא הקמתי את פי. חייכה חיוך משונה ואמרה, שם הריח פי עלה לפניך. אמר, הוא קחי פרוסה ויחלי. אמרה היא, אל תחוש לי, אני לא ערב, ושוב נראה על פני החיוך משונה, קשה מן הראשון. אחרי שאכל ושתה, פרש לחדרו והציע לו את מיטתו. עלה בדעתו פתאום לקרות קריאת שמה. מאחר שפסל עירתם, כלומר הפסל של ישו, מאחר שפסל עירתם תלוי על הקיר, עמד ויצא לקרות את שמה בחוץ. הלילה ליל חורף היה. הארץ הייתה מלאה שלגים, והשמיים היו קרושים ואחורים. הביט לשמיים ולא ראה שביב אור, הביט לארץ ולא מצא את רגליו. ראה את עצמו פתאום כאילו שבוי בשדה יער, בין שלג זה שמתכסה בשלג חדש. ואף הוא עצמו מתכסה והולך. הקר את רגליו והתחיל רץ, פגע בצורה של אבן שעמדה בשלג. אבי שבשמיים, צעק יוסף, כמה נתרחקתי? אם איני חוזר מיד, הרי אני אבוד. הביט אילך ואילך עד שהכיר את הרוחות, כיוון ליבו כנגד אותו הבית, והלך לשם. יוסף נזכר פתאום בקריאת שמה. זו מצווה שיהודי מאמין מקיים פעמיים ביום, בשחרית ובערבית. יוסף כמובן לא קיים את המצווה זמן רב, אבל עם התגברות הסכנה, עם הריח הרע שנודף מפיה של אלני, הוא חוזר למקורות. אבי שבשמיים, כמה נתרחקתי, אם איני חוזר מיד, הרי אני אבוד. עמד והדליק את הנר. ראה את כלי מיטתו שהם מלאים חורים. מה כאן? מה כאן? הרי כשיצא מחדרו היו שלמים ועכשיו הם מלאים חורים. אין ספק שחורים אלו בידי אדם נעשו, אבל מה טעם נעשו? נסתכל וראה קור דם. נסתכל בדם והיה תמה. בין לבין שמע קול הנחה. הביט וראה את הלני כשהיא מושלכת על הקרקע וסכין בידה. זו הסכין שקנתה אצלו ביום שבא לכאן. הוציא את הסכין מידה והרים אותה מן הקרקע והשכיבה על מיטתו. פתחה אלני את עיניה והביטה בו. אם שהיא מביטה בו, פתחה את פיה עד שהבהיקו שיניה. שאל יוסף את אלני, מבקשת את לומר משהו? ולא אמרה ולא כלום. הרכין עצמו כנגדה, נזקפה בבת ראש ונעצה את שיניה בגרונו, והתחילה נושכת ומוצצת. לסוף דחפה אותו וצווחה, פוי, מה קר אתה? דמך לא דם אלא מי קרח. אם כן, חזרה בבית מסתבר לו, ליוסף, שקריאת השמה הצילה את חייו. בלילה, בחושך, הלני ניסתה לדגור אותו בסכין הציידים שהוא עצמו מכר לה, והיא דקרה את עצמה במקום. בחולשתה אחרי הפציעה, היא לא יכולה לנשוך אותו ולטרוף כמו שהיא זממה כל הזמן. הלני מתה לאחר גסיסה ממושכת, ופסקת הסיום של הסיפור סוגרת מעגל מצמרר. ביום החמישי הוציאה את נפשה ומתה. הלך יוסף לבקש כומר ולא מצא. עשה לארון ותכריכים וחפר בשלג לקוברה, מאחר שכל הארץ קרושה הייתה, לא עלה בידו לכרות לקבר. נטל את נבלתה ותמנה בארון, ועלה על ראש הגג ותמן את הארון בשלג. הריחו העופות בנבלתה, באו וניקרו בארון ושיברוהו, וחילקו ביניהם נבלתה של האדונית. ואותו רוחל נטל את קופתו וחיזר ממקום למקום וחיזר והכריז על סחורתו. זהו סוף מקריפ לסיפור קריפי לחלוטין. מקובל לקרוא את האדונית והרוחל כאלגוריה, כמשל על התנהלות עם ישראל בין העמים. כשיוסף נכנע ליצרו ושוכח את זהותו היהודית, הגויים מסבירי הפנים זוממים לטרוף אותו. רק החזרה אל היהדות, קריאת השמה, היא זו שמצילה אותו ממוות נורא. הגויים כאן, עם סממני הנצרות הבולטים והעיניים הכחולות הגרמניות, הגויים הם מפלצות שמפתות את היהודי להתבולל בהן ואז זוממות לרצוח אותו. סיפור שמתפרסם ב-1943, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ושל השואה, לא יכול להיות יותר ברור מזה. אבל אצל שי עגנון, הסברים הם אף פעם לא פשוטים וחד-ממדיים כל כך. וגם כאן יש כמה אי-התאמות שמגרות אותנו לחשוב גם על אלטרנטיבות. למשל, ההנגדה הדי ברורה בין יוסף של ספר בראשית שנלחם בהצלחה בפיתוי של אשת פוטיפר, לבין יוסף הרוחל, אחד שנראה כמו הטרף הכי קל בהיסטוריה. האם עגנון אומר לנו שלעם ישראל בעצם יש איזושהי אשמה בשואה שקורית לו? כמו כן, אנחנו לומדים מכך שיוסף בסוף כל הסיפור הנורא הזה פשוט מאמיס את התרמיל על הגב ויוצא שוב למכור את מרכולתו. מה, נראה שהוא לא עבר שום טרנספורמציה בסיפור הזה, הייתכן? ומה הוא יעשה בפעם הבאה שתזדמן לו איזושהי אדונית כזאת שתחוס עליו ותיתן לו לישון ברפת? ולבסוף, אי אפשר להתעלם גם מן האספקט הפסיכולוגי של הסיפור. כמו אודיסאוס אצל קירקי המחשפה, יש לגבר איזו שניות של משיכה אל האישה המסתורית, האפם פטל. ולמרות שהוא מודע לסכנה, הוא אינו יכול להתנגד לסכנה ולברוח ממנה. הסכנה היא מוטיב שמגביר אפילו את המשיכה. זה אומר הוא סיכיר בכך, וגם ספר משלי, וגם פרויד שכותב הרבה על מיניות האישה כעל איזושהי יבשת אפלה, מסתורית ומאיימת. והגנון מותיר אותנו לערר בגורלו של יוסף הרוכל. יהודי מתבולל וחוזר בשאלה, גבר מתפתה וחרד, בן לעם ישראל הגולה, המאוים בהשמדה והשורד מדור לדור.
Understand.